רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
פרשת דרכים, שמי רחל עזריה, ונמצא איתי היום איתמר רועי.
אמת, מה העניינים?
בסדר.
טוב שאנחנו בכל זאת.
כן.
אחרי שנתיים שאנחנו עובדים ביחד, אז התכנסנו פה לסכם.
יפה.
לסכם חלק אחד.
אז רגע, שנייה, אתה העורך הראשי של All In.
נכון.
יפה. ואנחנו מסכמים שנתיים.
מהשבעה באוקטובר.
קצת אחרי, זהו. אז באמת, למה זה אחרי פרשת נוח? כי בשבעה באוקטובר, היינו אמורים להתחיל, ואז זה היה שבעה באוקטובר, ואז אמרנו, כאילו כולנו היינו בהלם, איזה שבועיים, ואחרי שבועיים שלושה יצרתי איתך קשר.
נכון.
ובעצם ממש התחלנו קצת אחרי.
נכון. אז הכנו כמה דברים שלנו. כן. את למדת.
נכון.
את למדת במאזינים.
עשרה דברים.
עשרה דברים.
כן.
נתחיל עם הראשון?
כן, רגע, שלמדנו על החברה הישראלית, מתוך הפודקאסט פרשת דרכים, אני חושבת שזה גם מתוך המרואיינים, והרבה מתוך התגובות של, כאילו, של הציבור, של אנשים. אנשים כתבו, אנשים הגיבו, איזה פרקים אנשים מאוד האזינו, איזה קטעים, כאילו, ברשתות החברתיות הגיעו למיליון צפיות, ולמה? כאילו... הרבה חשבנו על זה.
וגם אפשר להגיד שהסתכלנו כהכנה לפרק הזה על הפרקים שעשינו אחורה, והאמת כן. היא שזה מעורר השתאות. הגיוון...
ממש.
הגיוון של האנשים, היו בפודקאסט הזה מרוני סומק הגדול.
כן,
ועד,
וחיים באר.
וחיים באר. הגדול. ועד שלומי יפרח ואליאב טאטי, ועינת נתן.
ליאת יקיר.
ופיני גרשון.
נכון.
וגילי ורמוק.
לא, ממש, מאוד מגוון.
מגוון, מגוון, מגוון. לא חושב שבספרת הפודקאסטים יש גיוון כזה, כמו שהיה בפודקאסט הזה.
נכון. אז זה היה ממש, זה גם, אני אגיד שזה היה בכוונה. זאת אומרת, אני באמת מאמינה שהתורה שלנו היא תורה של כולם, ולכולם יש דברים מעניינים לומר, ובאמת, לא מצאנו אדם אחד שלא היה לו משהו עולה, מאוד מעניינים לומר על הפרשת שבוע. זה וזה, אני גם אגיד עוד משהו, כל פרק מבחינתי היה כמו הפתעה. כאילו...
נכון, היו פה פרקים שהיו קצת מופתע.
הרבה. נכון. ואני אפילו אגיד שלפעמים לא סיימתי את הפרק עד שלא הופתעתי. לכן לפעמים היו ארוכים, היה צריך לערוך אותם, אבל כאילו, אנשים אמרו דברים שממש הרבה פעמים נשמתה לי הלסת. אז כאילו...
אז את יודעת, זה מוליך אותנו לנקודה הראשונה.
נכון.
שאנחנו עמדים.
אנחנו עמדים.
זה הדיבר הראשון.
זה הדיבר הראשון, מתוך העשרה, עמדים.
ממש.
עמדים, אמרה את זה ממש חד משמעית ברברה ברזין.
בוא נשמע רגע את הקטע של המאסטרו.
אז בוא נשמע את הקטע, כן.
עם ישראל הוא עם מופלא. תשמע, אני אומרת לך את זה. הוא עם מופלא. אני הסתובבתי הרבה בעולם, גרתי בהרבה מקומות, ולא רק נסעתי, גם גרתי, ואני יודעת מה אני אומרת לך, זה עם מופלא. יש משהו בעם הזה שאי אפשר אפילו לקמת אותו למשהו קונקרטי, אפשר להגיד זה ככה, זה כי יש בו משהו, יש בו דברים שמתגלים בשעת צער וכאב גדול, וקושי שיוצאים שם כמו איזה מפלים שאני אגר. תשמע, עם ישראל עם מופלא, אין מבלבל את המוח. עם מופלא שמתגלה בהדרו וביופיו, שקשה מאוד.
נכון.
שקשה מאוד, זה כמו זוג שיש להם חיים בסדר, גלה, 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 בסדר, אבל בתת שגרה מחרסמת בהכל, אבל הזוג הזה פוגש איזשהו קושי נורא גדול, והוא לא הולך מכות, הוא אומר, אוקיי, בואו ניקח את זה, נתפור את זה, ונעשה מזה משהו מטורף, ונצא משם.
אז עמדים, ואני אגיד שאני בכלל בשנתיים האלה בהשתאות, על העם שלנו, הרי אני מנהלת את ה... עוגן משפחות המילואים, ייסדתי אותו וכולי, והתופעה הזו שהיא בעיניי מעל הטבע...
רגע, תסבירי. תסבירי לאנשים שלא מכירים.
בסדר.
מה זה עוגן משפחות המילואים?
אז אני מנהלת את עוגן משפחות המילואים, זה ארגון שייסדתי בשבעה באוקטובר. זה ארגון שעוזר למשפחות מילואים על ידי מתנדבים. אנחנו עובדים בכמעט 1,000 יישובים ברחבי הארץ, עם 20,000 מתנדבות ומתנדבים, אנחנו עוזרים ל-35,000 משפחות מילואים, משהו כאילו ארגון שהוא הוא סוג של נס.
אנשים שבשבילם המלחמה עדיין לא נגמרה.
המלחמה לא נגמרה, והמתנדבים שממשיכים להתנדב שנתיים אחרי. אני כל פעם מחדש, כאילו נדהמת, כל ישיבה שיש לנו, כל דבר, אני לקח לי הרבה זמן להבין שלא יהיה הקיץ של אביה. כאילו כל זמן פחדתי שאני כאילו עלה לישיבה ואף אחד לא יבוא, זה הרי כולם מתנדבים, והם כאילו כולם מגיעים ובאים ועושים ועוזרים ומתנדבים וזה, וזה באמת תופעה מעל הטבע. אני לא רוצה כאילו להצטדע מדי. ברור, זה עבודה קשה, ואני צריכה לגייס מלא כסף, ולנהל ארגון ענק, וזה קשה, ואני שנתיים לא ישנה בלילות, והכל וזה, אבל זה עדיין לא מסביר את הארגון הזה, ואני חושבת שזה פשוט כי ה-DNA של העם שלנו, הוא קהילה ונתינה ואהבה, ובאמת יש לנו פשוט עם מדהים. זהו.
אז זה הדבר הראשון.
זה הדבר הראשון, עם מדהים. הדיבר הראשון.
עם זאת, אנחנו יכולים להגיד, שכן אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה, שהיא נכון. מאתגרת.
נכון.
איזו תקופה, זה כבר כמה שנים, וכל הדברים צפים עכשיו מעל פני השטח, וזה, ואנחנו נדבר על זה קצת בהמשך, גם על הסיבות שבגלל מה אנחנו נכון. פה, והיהדות, ומה זה היהדות הליברלית וכו' וכו'.
נכון.
בוא ניקח את זה רגע, ונשמע תכף את הקטעים הרלוונטיים, לזה שהיהדות הולכת להיות הרבה יותר נוכחת בחיים שלנו, שזה נכון. מה שניסינו לעשות במהלך הפרקים פה, ועם זאת אנחנו צריכים לבחור ולנסות ולקדם איזו יהדות.
בדיוק. השאלה היא לא, האם מדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, או האם היא תהיה יותר יהודית, אני חושבת שהיא הולכת להיות יותר יהודית בשנים הקרובות, השאלה היא איזו יהדות, ובאמת, התאים שאפו ברשתות בצורה בלתי סבירה, בעליל, כאילו קטע עם נתי רביץ.
בואי נשמע.
אני קולט את התפילין בפינה של הארון, ואני אומר, יאללה, בוא ניקח מה יכול. אני מגיע לבית חולים הזה, יושן ליד הילד, קם בבוקר, תופס את התפילין, אני לא יודע מאיפה זה בא לי. הסתכלתי לשמיים, אמרתי, אם אתה קיים, תשמע, יש פה תינוק שהוא סובל נורא, והוא תינוק, והוא מתוק נורא, והוא טהור גם, הוא לא עשה שום חטא בפניך. כן. אני, לעומת זאת, מבוגר, חטאים, ברוך השם, עד כאן, תעביר לי את החיידק, תן לי, אני אתמודד איתו, תשחרר את הילד. ובאותו יום התחלתי הקאות ושלשולים, והילד התחיל לאכול מהפה. אז אני מבחינתי, זה כאילו נגמר לי הסרט, מה שנקרא.
כן.
אני לא רואה מציאות בלי התפילין. אני התחלתי להעמיק את הקשר שלי
כן.
עם כל הדבר הזה, עם היהדות. אני לא קורא לזה דת בכלל. מבחינתי, היהדות זה לא דת.
מיליון צפיות. ממש,
כאילו,
תורה, אבל זה באמת,
זה השורה התחתונה, חבר'ה.
כן, זה כאילו, זה נורא עניין, תחשבו, יש בישראל מה? 6 מיליון יהודים, שכאילו, שישית ממדינת ישראל, צפתה בקטע הקצר הזה, ואני חושבת שזה באמת, זו באמת שאלה, ואפילו יותר מזה, שם לב שבפרקים שבהם אני מביאה, אנחנו כאילו, אני מדברת עם אנשים, נגיד שחזרו בתשובה, או אנשים שיש להם איזה מין פרספקטיבה מאוד כזו חד משמעית על היהדות, בסדר? שאלוהים שומר עלינו כשאנחנו עובדים אותו, ואני מביאה פרספקטיבה, כאילו אני יכולה לומר את זה בצורה הכי פשוטה, וזה הרב אילאי אופרן אמר פעם, שפעם שרנו, קדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, והיום אנחנו שרים, השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. עכשיו, כאילו, אני מהקונספציה שאנחנו אומרים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, באהבה, באמת, בתקווה והכל, אבל אנחנו עובדים, אנחנו לא באנו ליהנות. וכאילו משהו השתנה, אני חושבת שהדיאלוג הזה בין אלה שאומרים כאילו, ברגע שזה אני שומר שבת, אלוהים שומר עליי, ואני הגישה שאלוהים לא עובד אצלי. אני מחויבת לשמור שבת, אני גם רוצה לשמור שבת, אני אוהבת את השבת, וזה לא משהו, אלוהים עכשיו חייב לי משהו. אני חושבת שהמאבק בין שתי
אלוהים הוא לא קופת חולים.
הוא לא קופת חולים, הוא לא, כאילו, זה לא תפילות שנענות, אתה לא, כאילו, לפעמים יכולות לענות, ואנחנו גם מקווים שהם יענו, אבל הוא לא חייב לנו שום דבר. אני חושבת שזה פרספקטיבות מאוד שונות, ואני חושבת שגם הרעיון, אני חושבת שהרעיון שאני הבאתי לשולחן, או לא, לא רק אני, הרעיון הזה הוא בעצם של היהדות היותר ליברלית, שאומרת, כאילו, זה, העולם הוא יותר מורכב ופחות חד משמעי, משהו כזה.
מה שמביא אותי לדיבר השלישי.
כן.
בדיבר השלישי, אנחנו כן יכולים להגיד, די בביטחון.
כן.
אחרי הפרקים שעשית פה, עם ישראל רוצה יהדות, אבל, אפרופו מה אנחנו חייבים לאלוהים, ואלוהים חייב לנו וכולי, ושיח של חובות וזכויות, הוא כן רוצה לשמור על הזכויות של הלהטבים ושל אנשים.
לגמרי.
ושל בני מיעוטים.
לגמרי.
ושל כל מה ש... זה בכל זאת, חלק מהגרסת ינקותה שלנו, זאת הקונספציה שלנו.
נכון, נכון, נכון. ואנחנו ממש רואים את זה, אני חושבת שהפרק עם שחר תבוך, היה ממש, ממש דיבר על זה.
בואי נשמע.
זה מצחיק, אבל אני יצאתי מהארון, ואז חזרתי בתשובה. אז אני לא... אז לא היה לי את הדילמה, ואז כשחזרתי בתשובה, פתאום, רגע, אבל אתה דתי. רגע, אבל אתה כאילו... אתה גיי. אבל אתה כאילו... אתה, זה מתנגש. ואז... אני חושב שזה היה הרגע שהבנתי שאני דתי. כי להיות דתי ולחזור בתשובה, זה לעשות משהו שהוא לא בטבע שלך. מעל הטבע. למרות. למרות זה שאני, שבור עולם שם אותי בכוונה במקום מסוים בחיים, שהוא יהיה X, Y, Z, למרות זאת אני אחזור בתשובה. כי כאילו זה נקרא פעולה שהיא מעל הטבע. ויש לי זכות לעשות את זה. יש בזה המון ביקורת ומחלוקות. אבל אני תמיד אומר שאני מתחזק. מה שאני יכול לקחת, אני לוקח. אף אחד לא מושם. יש כאלה שקשה להם בכיבוד הורים, יש כאלה שקשה להם בגזל, יש כאלה שקשה להם לדבר לשון הרע. כולנו חוטאים בדברים מסוימים. עכשיו, אני לא חושב שזה חטא אישית, אבל גם אם כן, אני לא אבטל, זה לא או שחור או לבן. אני לא אמין באלוהים בגלל שיש דבר אחד שאני לא הולך איתו ישר. אני פספס את הדבר הכי טוב בעולם, אני פספס את האמת.
וגם החלק עם מלכי רוטנר, שהיא אישה חרדית, והיא מספרת קטע די מטורף על מה זה להיות אישה חרדית.
אני מגיעה ממקום שהשם שלי לא מופיע בהזמנה של החתונה של הבת שלי. זה כאילו...
השם שלך לא מופיע.
לא, הוא לא מופיע בהזמנה של החתונה של הבת שלי. וזה כאילו, את אומרת, זה כאילו... זה כאילו אין לי נחלה בזמנה,
בלב.
זה כאילו באמת הכחדה סימבולית. אני לא קיימת, אני לא קיימת. אני כאילו מתחבא תחת, לא יודעת, תחת השם של בעלי, אני בני ביתו, אני רעייתו, אני לא מוזכרת בשם שלי. וכאילו הדבר הזה שהם פשוט, בצורה הכי פשוטה, פשוט מוזכרות בשם שלהם. כאילו זה ממש, כן, הדבר הכי בסיסי.
ואני חושבת שהעניין הזה של, ואני חושבת שזה משהו שלפעמים קצת מבלבל אנשים. כאילו, אנחנו רוצים את היהדות, אנחנו אוהבים את היהדות, אנחנו לא מוכנים לוותר לערכים הליברליים שלנו, של זכויות. דיברנו על האטב, דיברנו על אנשים, וגם אני אגיד על העניין של הגרים, היחס לגרים. אני חושבת שבמלחמה, הסיפור של הדרוזים, לדוגמה,
לגמרי.
שזה הקצה לגמרי, כאילו, זה, הם חלק מהעם שלנו. גם מבחינה דתית לא, אבל היהדות
זה
אומרת...
זה תכף ייקח אותנו לנקודה הבאה של הגיוס.
כן, היהדות אומרת, הגר אשר בשעריך, ונגיד אפילו בשבת, כולם נחים. כאילו, זה ברור שכאילו ביום המנוחה, אתה לא יכול להביד מישהו אחר. כולם צריכים לנוח. משהו מאוד כאילו שמייצר את התחושה של העם אחד, גם אם אנחנו מדתות שונות.
שזה ממש קטע, כי אם זה לוקח אותי אפילו יותר מהר לנקודה הבאה, שזה שלאנשים ברור יותר מאי פעם שהסיפור שהחרדים לא מתגייסים, זאת נקודה שעלתה בציבוריות הישראלית ביתר סט בשנתיים האחרונות, מן הסתם גם בפודקאסט הזה, זה בכל זאת סוגיה שהיא לא יהודית ולא דתית, והוא לראיה, הוא לראיה, זה גם מגחלים לוחשות ככה בציבור חובש הכיפה בשנתיים האחרונות, גם אפרופו דרוזים והגר רבה בשעריך, שזה אנשים שהם איתנו בשוחות.
כן.
כלומר, והם לא יהודים, והם לא דתיים, וכולי וכולי. בוא נשמע רגע קטע קצר, שמדבר גם על זה.
כן. אז רבי שאנגלמן, שהוא אחיין שלי, שהוא גם רב מאוד מבטיח בציונות הדתית, והוא נפצע בעזה, נפצע קשה, אפילו באתי להקליט פה פרק ביום שהוא נפצע, אתה זוכר?
כן.
כן, הייתי בהיסטריה טוטלית.
נכון.
אבל נכון. הוא החלים, תודה לאל, ודיברנו גם על זה בפרק איתו.
אני אומר לך כאיש הלכה, ואני מוכן לחתום על זה, זה בדיה. בדיה, זה המצאה.
הטיעונים,
לקחו מקורות, הוציאו אותם מהקשרה. הטיעונים ההלכתיים,
ההלכתיים של החרדים,
בעניינים
למה הם לא צריכים להתגייס?
הם לא צריכים להתגייס, לא מחזיקים מים. אם הם היו נאמרים באיזשהו הקשר אחר, על ידי איש הלכה, הוא מזמן היה מוצא את עצמו מגולגל במדרגות. הם לא, ברמה ההלכתית הבסיסית, הם לא מחזיקים מים.
אני חושבת שאחד הדברים שהכי בולטים, וזה חוזר לעם מדהים, זה שאנחנו עם שהרבה מהסיפור שלנו זה אהבה. קודם כל, אנחנו לא מצווים להאמין באלוהים, אנחנו מצווים לאהוב אותו. אנחנו גם מצווים לאהוב בן אדם לחברו. אנחנו מצווים לאהוב את הגר. עכשיו, זה כאילו הקטע הזה שישנו מצווה לאהוב. זה קטע.
נכון, לא חשבתי על זה.
זה קטע, כן. ואני חושבת שבשנתיים האלה אהבה היא מאוד מאוד בולטת. כאילו, זה בסוף, אני חושבת שבגלל זה אנחנו עמדים, זה מאוד מתחבר למה שברברה דיברה בהתחלה. כאילו, זה הקטע שלנו, אנחנו אוהבים. ובוא נשמע קטע שבפרק עם חיים באר.
שהוא מדבר על משה.
שהוא מדבר על משה.
אהבה של עם ישראל למשה.
נכון.
לא בטוח שהוא משה אוהב את עם ישראל, אבל...
לא, משה בסוף אוהב את עם ישראל, לקח לו תהליך.
נכון, אמרתי את זה גם בקטע, בואי נשמע.
גם בסוף וזאת הברכה, והבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום. הם ישבו ובכו, הם אהבו אותו, מאוד. הם אהבו אותו.
כן, אני מתמלא גם צער כשאת אמרת את זה. זה נכון, זה נכון.
הם אהבו אותו. הם לא אהבו אותו בהתחלה. אני גם לא בטחה שהוא אהב אותם כל כך.
הוא לא משלהם. הוא בא מבית, הוא בא מבית פרעו.
נכון.
הוא היה מגמגם. בזמן ערב ששת הימים, כשאשכול גמגם, ו...
זה פרק את כולם.
אנחנו קוראים את הדיבורים של משה כשכבר הם ערוכים.
נכון.
את לא שמעת את העניין, נכון. שהוא אומר להם משהו, כי הוא מגמגם. אז בסדר, אז דברים מסוימים הוא נותן לארון, אבל כשהוא חוטף את הקריזה, שהוא רואה את ה...
הוא מגמגם.
הוא מגמגם. לא, זה...
זה מטורף.
כן.
ואני אגיד לך שעם חיים באר, היה קטע שהוא ממש, אם תקשיבו לפרק, או תצפו בו, הוא ממש על סף דמעות. זאת אומרת, יש משהו בלדבר על האהבה של משה, שממש מביאה אותו לדמעות, שזה בעיניי רגע.
טוב, חיים יאיר זה בן אדם מיוחד שהוא ממש חי את הסיפור.
ממש, לא, הוא מדהים, מדהים.
חי את הסיפור.
איזה אנשים מדהימים היו.
ממש, אחד אחד, באמת.
כאילו זה, כן. וגם לקראת מגילת רות, שזה באמת בעיניי סיפור אהבה הגדול של כל הזמנים, שלעומת סיפורי אהבה רגילים, קלאסיים, הוליוודים, תמיד יש איזה מכשול שצריך להתגבר עליו, והרבה פעמים כאילו החברה נגד האהבה, והאהבה היא מנצחת למרות שהחברה נגד. ובסיפור של מגילת רות זה מעניין, כי הקהילה בעד, בסוף כשהם נישאים וכל זה, אז נעמי שמחה והעם שמח וכולם שמחים, יש כאילו מין קטע כזה שכאילו כולם שמחים, כולם זה, הקהילה בעד למרות שהיא גרה, שזה גם מעניין, כאילו כל הדינמיקה הזו היא מעניינת, ואני חיפשתי את הסיפור האהבה הגדול של כל הזמנים, חיפשתי אומן, אומנית, שמדברים על אהבה, אתה זוכר, מה, ישבנו פה, חיפשנו ועברנו וחשבנו וחשבנו וחשבנו, ובסוף קיבלתי כמה ימים קודם את הספר, אם אתם קוראים את המילים האלה, שזה מכתבים אחרונים של לוחמים ולוחמות, ושמתי לב שכאילו המילה שחוזרת על עצמה הכי הרבה פעמים, זה המילה אהבה. אז היה פרק במגילת רות. בוא
נשמע את הקטע.
כן, בוא נשמע את הקטע. אני חושבת שאחד השבר הכי גדול שלי, זה שזה נשים צעירות ממני, הנשות המילואים. אני גם במקרה, האיש שלי גדול ממני בשבע שנים, אז הוא, למרות שהוא המשיך להתנדב, זה נגמר באיזשהו שלב. התנדב קצת בתחילת המלחמה, אבל זה כבר לא השכבת גיל שלי. וזה שזה נשים שצעירות ממני, זה שובר לי את הלב.
למה?
כי אני חושבת שהמוטיבציה הגדולה שלי בעולם, סליחה, ביקשנו אותי שום ההפקה, זה להשאיר אחרי העולם טוב יותר. ולדעת שהדור הצעיר יותר מתמודד עם אתגר כל כך גדול, זה לא אמור לקרות. ואני חושבת שכאילו אני קוראת את המכתבים, והיה יכול להיות המון כעס על, על, על המבוגרים שהיו אמורים לדאוג שזה לא יקרה. ויש פה מבוגרים שהיו אמורים לדאוג שזה לא יקרה. והמבוגרים פישלו. והחברה הצעירים, הם לא אומרים את זה. אני עדיין חושבת שהמבוגרים צריכים לדאוג שזה לא יקרה, כאילו, אבל אבל אני אומרת, אני יכולתי לדמיין המון מוטיבציות והמון מכתבים אחרים. אני פשוט, חשוב לי שגם נאמר את זה רגע, כי אני חושבת שברגע שקוראים אותם, הם כאילו, את יודעת, אם לא מדמיינים מה יכול להיות אחרת, אז כאילו לא מבינים למה, אולי לא מבינים למה זה כל כך דרמטי.
כן.
אבל זה כל מה שיש, באמת המון המון אהבה, כמו שאת אומרת, למשפחה, לכולם. נכון, זה מטורף.
מטורף.
כן. זה...
אבל תראי, בכל צד של אהבה, אנחנו בסוף גם, נכון, אנחנו אוהבים מאוד. מצד שני, אנחנו גם, בגלל שקשה פה, לא קל, אז כן, אנחנו צריכים קצת נחמה.
כן. אבל זה מדהים, מה שהדהים אותי, שלא מדברים על שנאה. אין כעס, אין שנאה במכתבים, רק אהבה, כאילו. ונחמה, כן. ואני אגיד שמבחינתי, הפודקאסט הזה היה... דרך להתנחם ולהחזיק. אני, אתה יודע, כשהתחלתי את כל העוגן למשפחות המילואים, זה היה ב-7 באוקטובר, ומבחינתי הרבה זמן זה היה דרך לא להתעסק במלחמה. במלחמה הזו הרבה חברים שלנו איבדו ילדים, הגעתי לגיל, ופתאום המלחמה הייתה מאוד מאוד קרובה, הרב שמואל סלוטקי, שגם היה פה בפודקאסט, איבד שני בנים, וכאילו כל פעם שהיה לי מאוד מאוד קשה, אז כאילו, החצי היקי שלי ניהל אותי, בקטע שהייתי הולכת ועובדת, ומקדמת את העוגן, וכאילו כל הזמן השקעתי את עצמי בזה, וככה כאילו הצלחתי להחזיק מעמד, וגם המתנדבות והמתנדבים שלנו מספרים, שמי שהתנדב בעוגן, פחות שתה אלכוהול, פחות נכנס לדיכאון, כאילו זה ממש החזיק את הראש מעל המים. רק מה שקרה עם הזמן, זה שכולם חזרו לחיים, ואני נשארתי במלחמה. שנתיים, אני מתעסקת במלחמה, זה מאוד קשה. והפודקאסט היה כאילו המקום הלא מלחמה שלי. אז נכון, דיברנו הרבה על העוגן למשפחות המילואים, אבל זה כאילו היה מקום, יותר מאשר הלא מלחמה, המקום של הנחמה, המקום של להתעסק במשהו שמעורר תקווה, שכאילו שנותן כוחות, שממלא בכוחות כדי להמשיך לעשות את כל העשייה. אז גם הנחמה שלי, וגם ראיתי כמה אנשים מחפשים את רגעי הנחמה. יש לנו פרק מדהים עם אבי גרייניק.
גדול.
ממש.
ימים של שקט.
כן.
וירדן כתבה את השיר הזה אחרי משבר מאוד מאוד גדול, שהיה לה בעקבות זה שאיבדה את אבא שלה והייתה עצובה. וכך כתבה, הנה הם באים ימים של שקט, אחרי הרעש הגדול והנורא, אפשר לנוח קצת על המרפסת ולאסוף את שברי השערה. הנה הם באים, ימים של שקט, כבר שכחתי איך שהם נראים, בסוגריים השנתיים האחרונות. עכשיו אפשר לפתוח את הדלת, לשלוח אל הרוח ציפורים. הנה הם באים, ימים של שקט. נצא אל החלון לראות, הקלו כבר המים, אולי כבר יש באופק אדמה, זוגות זוגות, נצא זוגות זוגות, נביט אל השמיים, נחכה ביחד ליונה. אני ממשיך בכוונה, כי
תמשיך.
אני מרפרף את זה לתקופה שלנו. הנה אם באים ימים של שקט, אחרי שכבר איבדנו את הכל, תשב איתי עכשיו על המרפסת, תפקה איתי ביחד על אתמול.
ימים של שקט.
נכון. זה מקסים, נכון?
ירדן בכוכבה כתבה תמיד.
נכון. ובאמת זה הכל מתוך מגילת, מתוך פרשת נוח, והיכולת שלה באמת לייצר את התחושה הזו של הנחמה, וגם המוזיקה שממש נותנת את זה, ואני אספר לך שחגגנו בר מצווה לבן שלי.
כולולולולו, זה לא צחוק, חבר'ה.
זה לא צחוק, זה ממש בגדיל. ממש. הקטן שלנו, החמוד, הוא היה כזה מתוק. אז בדברים שאני ברכתי אותו, אז דיברתי על זה שהוא על שם סבא שלי וסבא שלו, שהלך לעולמו קצת לפני שהוא נולד, וקוראים לבן שלי יונה. זה על שם סבא שלו, אבל הוא גם נולד בפרשת נוח, שזה יצא די קטע. אז דיברתי גם על היונה, ובסוף הדברים שלי בבר מצווה, ביקשתי מהדיג'יית לשים את ימים של שקט, כאילו סיימתי הנה הם באים ימים של שקט, ואמרתי לאבי גרייניק שאני מקנה בו שהוא כתב את השיר הזה. כאילו, לא שאני כותבת שירים, אז זה לא שזה, אבל כאילו, זה הוא וירדן בר כוכבא, אני חושב שכאילו נתנו מתנה לעולם, ממש...
באמת שיר מקסים.
כן, נותן הרבה נחמה.
בכלל, באופן כללי, קודם כל, בפודקאסט הזה נולד שיר.
נכון.
את רוצה לספר את זה?
כן.
זה הדיבר, אגב, השביעי שלנו, שברגע שמדברים, יוצאים דברים מדהימים.
מדהימים. נכון. לגמרי.
זה מה שמביא אותנו לדיבר השמיני, שבכל זאת נולד פה שיר.
נכון. איך אני גאה בזה? זה כאילו
מבחינתי זה.
אז אני פניתי לרוני סומק, וביקשתי ממנו לדבר על משה. כי רוני סומק כתב את השיר על המגמגם, השיר שלו על עצמו, זה שהוא גמגם, ועל המורה שאמרה לו, גם משה רבנו גמגם. ואמרתי, אני חושבת שזה יכול להיות מדהים, מתאים ומדהים. והוא בעקבות, כאילו כשהוא התכונן לפרק, אז איך הוא אמר? כאילו פתאום יצא לו שיר. אז לפרשת דרכים יש תרומה לעולם התרבות בעולם, לפרשת דרכים יש תרומה לעולם התרבות הישראלי, שיר של רוני סומק.
והוא אמר בקטע שנקשיב לזה רגע, לקטע שרוני מדבר על זה, שהוא מדבר על הקטע של הגמגום, על זה שאין מילה לגמגום. יש כבד פה, כבד פה וכבד לשון, יש הרבה גם בפרשה, אבל אין גמגום.
אין גמגום.
נשמע את רוני סומק.
כן.
וקראתי לזה משה מלמד אותי, מה זאת אהבה? אהבתי אותו כשאותיות כמו גלים התנפצו על מזח שפתיו. כשלא היה יכול לדשדש בשלוליות של מילה, התרחב אוקיינוס עיניו. לפעמים אני שוחה שם ומדבר איתו, רק מגמגם לשעבר יכול לקרוא את מה שנמחק. והוא נזכר במטה של אחיו אהרון, שהפך לתנין שטרף את תניני החרטומים בארמון פרעו. אהבה הוא לוחש לי, היא לא רק ליטוף עורף או הסתפחות אצבעות ברצועת החזייה, היא גם הרצון לסחול, כמו אותו תנין, על גחון, לפעור פה ולהסתיר שיניים היכולות לתחון את מי שירצה לטרוף אותה ממך.
וקרו עוד... עוד כמה דברים, יש פרק מדהים עם יונתן כהן, על יונתן כהן הוא אדריכל.
נכון.
והוא, עשינו איתו פרק על המבנה של המשכן. והוא פשוט ניתח את המבנה של המשכן בעיניים אדריכליות, זה פרק שכמות הפעמים, שכאילו נשמטה לי הלסת תוך כדי בית כזה, וואו, וואו, כאילו זה פרק וואוי כזה, ובעקבות הפרק פנו אליו, ויש עוד מעט ערב בירושלים, שבעצם הוא הולך לדבר על הפרק, כל משהו...
את רוני, את יונתן כהן.
יונתן, כן, כאילו ערב של אדריכלים. אני לא חושבת שמישהו אי פעם...
אני לא חושב, אני אהבתי את הפרק הזה אז גם בזמנו מאוד. אני לא חושב שאי פעם, וקשבתי להרבה פרקים על ארכיטקטורה וכו' וכו', לא חושב שאי פעם מישהו נתן ניתוח כזה גם באיזשהו פודקאסט על הקשר, של, על בית המקדש כמבנה ארכיטקטוני.
המבנה, נכון.
כמבנה ארכיטקטוני. אני מאוד הופתעתי שבת את זה כנושא בזמנו, והאמת שבעיניי, אם הייתי צריך לבחור פרק אחד שאני ממליץ לכולם להזין לו, זה זה.
וואלה.
כן. זה פרק שעליי עשה רושם רב
כן.
בזמנו, כי הוא באמת... הסוגיה של המקדש היא נוכחת מאוד בחיים שלנו, ואנחנו לא באמת יודעים עליה כלום.
כן.
אנשים מן היישוב, הם לא באמת יודעים עליה כלום. אם אתה לא מנאמני הר הבית, ולא מתעסק עכשיו בבניית המקדש, אתה לא מתעסק בדבר הזה. וזה לוקח אותי חזרה לעניין הזה של אנחנו עם מדהים, שיש לנו היסטוריה מפוארת, ויש לנו במה להתפאר ובמה להתגאות. ואנחנו בנינו בארץ הזאת, לצורך העניין, הדרך שבה העם הזה, לצורך העניין, בנה את עצמו לאורך השנים, היא כל כך מרשימה, ואנחנו לא הרבה פעמים שמים לב לנישות שבה.
נכון.
אנחנו הולכים ישר להיבטים הרוחניים, ולזה, גם בהיבטים החומריים.
נכון. וגם היהדות, הקטע הזה שהיהדות אומרת, בתורה שיש לנו כל המידות לכל דבר, וזה תמיד קצת מוזר, אבל פתאום כשיונתן מדבר על זה, it makes sense. בוא נשמע קטע.
יונתן.
אבל כשאנחנו חושבים על אוריינטציה במרחב, אנחנו חושבים על מגדל, נכון? מגדל של פעמונים בכנסייה.
נכון.
או במסגד, או היום בחברה קפיטליסטית, כן, פה מסביבנו בתל אביב, את המגדלים.
נכון.
עכשיו, אי אפשר לסחוב מגדל במדבר, כי אנחנו...
צריך לסחוב אותו.
צריך לסחוב אותו.
נכון.
אז מה אנחנו עושים? אנחנו מרימים עולה, מרימים זבח, ואנחנו רואים את העשן של הדבר הזה עולה. והדבר הזה הופך להיות המונומנט, ואתה יודע מה השעה.
גם המונומנט של המרחב, גם המונומנט של הזמן, ובעצם העשן.
נכון.
העשן הוא כמו המגדל, מדהים.
ואנחנו נותנים נקודה, אנחנו רואים, אני מניח שמשה מגיע ואומר, פה, הנה, פה מתחילים את הדבר.
חבר שלך, מנואל טרכטנברג.
כן.
פרופסור
מנואל טרכטנברג, שהוא באמת איש חד פעמי.
איש אשכולות. גם, אגב, אחד הפרקים שהייתי ממליץ לכם מאוד.
חד פעמי, וגם הוא, זה אני אגיד ברמה האישית, בסדר, כל כך אכפת לו מהמדינה, זה קצת קיצוני, באמת, בקטע טוב.
הוא עולה, הוא בן אדם שהגיע בעקבות ציונות לארץ.
נכון, והוא מדבר על העניין הזה שאסור לך להתעלם מסבל של אחר, שזה מצווה שיש לנו, וכמה זה מהפכני. בוא נשמע את הקטע הזה, זה חד פעמי.
כל יום אתה יוצא לרחוב ופוגש עוולה. אתה פוגש משהו שדורש תיקון, שדורש עשייה. לא תוכל להתעלם. ותרשי לי לספר לך משהו שקרה לי כשהייתי בן 12.
איפה זה היה?
בקורדובה, בארגנטינה.
כן, בארגנטינה.
וזה עיצב אותי. למדתי בבית ספר יהודי, שם קהילה קטנה, בית ספר מאוד ציוני, והיה חידון תנ"ך ארצי. ואני הגעתי לפיינלס. ואני גרתי במרחק של קילומטר מהאולם של הקהילה ששם היה. ומשום מה, אני לא יודע למה, יצאתי באיחור. עכשיו, זה לא דבר שאתה מאחר.
כן.
אז אני רץ ברחוב, וזה רחוב מאוד סוען, ואני מגיע לקרן רחוב, ואוטובוסים עוברים בזה, ואני, אתה יודע, בין האוטובוסים אני קופץ וחוצה את הרחוב, אבל לפני, אני שם לב שיש אדם עיוור, עם מקל של עיוורים, שמנסה, אתה יודע, למצוא את דרכו, והוא לא יכול, כן, כי ואף אחד לא שם לב, כן? אז אני חוצה את הרחוב, נעצר, לא יכולתי להתעלם. והקונפליקט המיידי, בשברירית השנייה, שאני לא יכול לאחר, אבל אני לא יכול להתעלם. ואז אני חוזר אחורה, לא היה קל, כי הייתה תרומה סוענת, ואז אני פונה אליו, ואני אומר לו, אתה רוצה שאני אסייע לך לחצות הרחוב, ואז זה לא ישכח בחיים. ואז הוא ממשש אותי ונאחז בזרוע שלי, בכוח. כן. איש גדול כזה, אומר לי, כן, ואני צריך לקחת את האוטובוס ממול. וזה לקח זמן, כן, אז אני העברתי אותו את הרחוב, העליתי אותו לאוטובוס ורצתי. והגעתי לחידון, ובשאלה האחרונה, blackout, אני, אתה יודע, לא מצליח לזכר. וברגע שמבחינתי, הייתי בן 12, כן. ואני אהבתי תנך וכל זה, היה כמו איזה נס כזה, אני פתאום רואה את התשובה. ואז זכיתי, קיבלתי כסותו, כן, יש את התמונה הזו. ואני קישרתי את זה. כלומר, לא תוכל להתעלם. זה מבחן, אמרתי לעצמי. זה מבחן. מבחנים כאלה אנחנו עוברים מדי יום.
נכון. אחרי לא מעט פרקים, התחלתי להבין, וזה הדבר השמיני, שאנחנו צריכים שנשים יכתבו פרשנות על היהדות.
בוא נתחיל מפשוט ידברו עליה, זה גם לא...
כן. אני אגיד לך מה, בעצם, גברים במשך אלפי שנים כתבו פרשנות ליהדות. נשים לא כתבו, לא כתבו, לא אמרו, לא, אין לנו, יכול להיות שהם חשבו כל מיני רעיונות, אבל אין לנו אותם כתובים בשום מקום.
היחידה שאני יכול להגיד ככה בשלוף, זה נחמה ליבוביץ'.
נחמה ליבוביץ', כן. אבל גם היא, מהשנים האחרונות, בעצם, מהמאה השנים האחרונות. ובעצם יוצא ש-50% מהפרשנות על התורה לא נכתבה. ואני גם רואה את הפער כשנשים מסתכלות על התורה, תמיד רואות מבט אחר. יש קטע מדהים עם עינת נתן, שדיברנו על מותם של שני בני אהרון. בפרשה, אז בעצם תובה התגובה של אהרון, וידום אהרון, ועל זה יש מלא פרשנות. ופתאום אומרת לי, ומה עם האמא? איך האמא גילתה? היא פתאום ראתה את זה, באו להודיע לה, מה עם התגובה שלה? בוא נשמע את הקטע. וזה גם הביא אותי לעניין של העקדה, סיפור העקדה. איפה האמא בסיפור של העקדה? איפה שרה? על זה אני דיברתי. בוא נשמע את זה. לא, זה מטורף. אני לא חושבת שאי פעם אי פעם דיברנו על איפה האימא. כאילו, תמיד מדברים על כן. מות שני בני ארון, ואיפה האימא.
מה?
נכון? איפה האימא. וזה ממש, את יודעת, את שאלת אותי איפה האימא, ואז קודם כל הלכתי לבדוק אם אנחנו יודעים בכלל מי זו אשתו של אהרון, אז מסתבר שכן. אני חושבת
שמעטים יודעים, נכון? שיש, לא... כן.
לא, לא, זה לא, אני בכלל כן. לא. ואני רוצה לומר על זה שני דברים. א', אני אמשיך מפה קריאה שאני אומרת אותה מדי פעם, נשים חייבות לקרוא ולפרש את התורה. 50% מהפרשנות בעולם לא נכתבה. זה שאת באה ושואלת את זה, תקשיבי, אלפי שנות פטריארכיה, בסדר? לא, באמת, גברים פרשו את התורה. עכשיו, הפירושים שלהם הם יפים, הם מעולים, הכל טוב, אבל 50% מהפרשנות לא נכתבה, כי כמעט ולא היו נשים שישבו וקראו, והקשיבו לטקסט מהמקום שלנו. נורית גפן.
הגדולה.
וואי, קוראת, באמת. חד פעמית.
ממש.
היא אמרה פרשנות אחת, שאני חושבת שאני כאילו לעולם לא אשכח, כי זה היה כל כך מפתיע.
נכון.
היא הייתה פרשת קורח. עכשיו, היא באמת, נורית, היא... אני רק אגיד למי שלא זה, מה ששומעים בפודקאסט זה היא באמת.
נכון, לגמרי.
אין כאילו פער, היא לא שמה איזה פסון, היא לא נכנסת לדמות, שום כלום, היא הדמות.
היא גם אוהבת תנ"ך אמיתית, אגב.
כן. והיא דיברה על... ולא היה קשה להביא אותה, אגב. נכון. לדבר על זה.
נכון.
והיא דיברה בפרשת קורח, והיא הביאה פרשנות מטורפת לקורח ועדתו. והיא אמרה שכאילו יש אנשים שלא יכולים ללכת לבד, הם תמיד צריכים עדת מעריצים סביבם, והם תמיד באים עם עוד כאילו חבורה כזו, והיא אומרת, אני אין לי בעיה, אני נוסעת באוטובוס לבד, אני עושה הכל לבד, לא צריכה את עדת מעריצים סביבי. זה מאוד בולט בפוליטיקה, מי כאילו יש לו את עדתו תמיד, היה איזה... פוליטיקאי, שכאילו כל פעם היה מגיע עם אנשים שיוצקים הוא מזה בראש הממשלה הבא, עכשיו כאילו כפר עליך בת אל זה, מה אתה צריך? בסדר? בוא נשמע את הקטע.
זה
בסדר.
כמו זמר ויש לו תזמורת.
להקה, נכון, הלהקה. נכון.
הלהקה.
אביב גפן והטעויות.
הטעויות זה להקה.
נכון, אז כורח ועדתו.
קודם כל כנראה, הוא היה חסר ביטחון, שהוא היה צריך כל הזמן אנשים לידו. אני מכירה את זה עם הרבה אנשים.
כן.
שהם מגיעים לאיזה מקום, תמיד יש להם מלווים, את יודעת, תמיד יש להם איזה, כל מיני מלווים.
רויאל ווי.
כן.
כן, כאילו, המלכים תמיד אומרים בווי, מדברים על אנחנו, ולא על אני.
כן,
כי אין, זה אנחנו, אנחנו, אני תמיד מגיעה עם עוד אנשים.
כן, אנחנו חבורה, אנחנו כנופיה,
פמליה,
כנופיה לרעים.
נכון, נכון, נכון.
ואביב תמיד הגיע, לאן שהוא מגיע, הוא מגיע עם עוד 3, 4, 5 אנשים.
תגידי, הם גם הולכים, את מכירה את התופעה הזו בפוליטיקה, שכאילו, הפוליטיקאי הולך ראשון, וכל השאר הולכים אחריו, רצים אחריו?
את יודעת, אני כל כך צוחקת. הכבוד הזה, שהם חושבים שהשומרי ראש, או הנהג שלו, זה נותן לו איזה נופך של מכובד, שוע.
וליאת יקיר.
דוקטור ליאת יקיר.
דוקטור ליאת יקיר. באמת גם האחת והיחידה.
נכון, ממש.
מדהימה.
ממש. ביולוגית.
נכון.
מומחית לרגשות, ולמה שעושה לנו המוח.
נכון.
מה שעושה לנו המוח.
נכון. והיא מדהימה.
אמת.
מדהימה. אני הכרתי לכם אותה.
כן.
אתה לא זוכר? אתם לא ידעתי מי. אני הבאתי אותה לפודקאסט, וכל השאר היסטוריה. יש לכם סיפור אהבה, לא?
באמת?
כן. אתה לא זוכר.
לא, הייתי בטוח שאנחנו הבאנו אותה לפודקאסט.
אני הבאתי אותה לפודקאסט.
את דוקטור ליאת יקיר, את הבאת לה... אני לא מוריד את זה מעריכה.
אתה לא, אתם לא הכרתם אותה, אני ראיתי לכם אותה ברשתות, אמרתי לכם, תקשיבי, היא מדהימה, תקשיבו, היא מדהימה, היא מדהימה, היא מדהימה, אתם לא הכרתם אותה.
באמת?
בשיא הרצינות. פי נפשי.
וואלה.
כן. אני, יש לי כמה שידוכים בחיים שאני גאה בהם,
אמת.
יותר מקצועיים מאשר, יש רק זוג אחד שהכרתי ביניהם.
ואז הם התגרשו.
לא, הם דווקא לא התגרשו, אבל יום אחד נספר לך, ספור. אבל כן, לא, הם חיים באושר. וזה, כן.
זה מביא אותי לזה שמאוד קשה היה להביא אנשים לדבר. אנשים חילונים, לדבר על יהדות. ואת יודעת משהו שאמרת שנורית גפן, שהיא אוהבת תנ"ך גדולה, אותה לא היה קל, לא היה קשה להביא.
נכון.
כי נורית גפן היא גם איזשהו דור אחר, שבשנות ה-50 וה-60, אז תנ"ך הוא היה חלק מהחיים, כלומר, במובן הזה שבן גוריון הנחיל לנו את זה, שתנ"ך זה זה, והיה חוג התנ"ך של בן גוריון, וזה היה, ואיפשהו, זה היה באמת ערש תרבותנו.
נכון.
ואיפשהו במהלך השנים, ובגלל זה נורית, שהיא אישה מבוגרת, היא בעשור התשיעי לחייה, היא עוד מהעידן הזה, שחילונים היו גם מדברים על תנך.
וזה היה סבבה, לא לחיצותם.
וזה היה סבבה.
נכון.
והיום קשה מאוד להביא אנשים שידברו על זה.
נכון, נכון. והאמת שיש לא מעט שסרבו,
שזה... נכון, מה זאת אומרת? אתם ראיתם פה רשימה בלתי נגמרת של אנשים מאוד מגוונים ומאוד זה ש... אבל רשימת האנשים שנפלו בעריכה היא בלתי נגמרת.
רגע, רגע, הם הסכימו לבוא לפודקאסט, ואפילו היו כאלה שהסכימו, כאילו ממש, היו שיחות לזה, באים לפודקאסט איתי, ואמרו לי, והיו כאלה שאמרו לי, רחל, כל דבר שתרצי, רק לא יהדות, בבקשה, לא פרשת שבוע, זה מלחיץ אותי, ואנשים שאני מעריכה, דמויות כאילו מאוד, שעשו דברים משמעותיים בעולם, ומשמעותיים בעולם התרבות, וסופרים,
הכל רק לא זה.
הכל רק לא זה. אני אזכיר שני אנשים שכן באו, וגם כאילו, אני הרגשת מאוד זורמים.
ונתנו בראש, שי היה אחלה.
כן, אז גיא הוכמן.
נכון, הוכמן.
גיא הוכמן, שהוא בא כאילו, ואיתו הרגשתי שאני כאילו, קצת רודפת אחריו, כאילו בפרק עצמו, אבל יצא פרק מאלף וכיפי ומצחיק מאוד. ומאז אגב הוא מתנדב באוגן המשפחות המילואים, אתה יודע?
מה את אומרת?
כן, הוא עוזר לנו מלא, כל מה שאנחנו מבקשים הוא עוזר. הוא נשמה. יש לו לב.
אין עליו.
יש לו לב.
הוא חבר שלי מהתיכון.
אני יודעת. יש לו לב בגודל של המזרח התיכון, באמת,
כן,
משהו.
כן, הוא איש מדהים.
מדהים. מדהים. ושי גולדן. נכון. שדיבר מדהים, ממש. אז זה כאילו, אז יהיו אנשים שלא, אבל יהיו הרבה אנשים שכן. ככל שהפודקאסט יתקדם, נהיה קצת יותר קל בכל זאת, אנשים פחות נלחצו, אבל עדיין זה עניין. אנשים לא, כאילו, מפחדים לדבר על יהדות. וזה מביא אותנו לנקודה האחרונה, לדיבר העשירי. יש לא מעט אנשים שהתראינו וסיפרו, כאילו הודו או בתחילת הפרק או בסוף הפרק, שהם לא פתחו את התנך מאז הבגרות. דפנה לוסטיג דיברה על זה יפה, היא גם אמרה ש... היא גם אמרה שכאילו הייתה צריכה את רגל הפונט. כן, דפנה לוסטיג ושיר סיגל, בוא נשמע את הקטעים האלה.
לא קראתי פרשה מאז הבגרות בתנך.
זה קטע.
אני בכל זאת אישה בת 45, עברו כמה שנים. הרבה זמן לא קראתי פרשה, היה משונה קצת בכלל לחזור לפונט, לחזור לניקוד, לחזור להגייה, כאילו להיזכר שפעם ידעתי לקרוא את הקצב הזה,
כן.
את המילים הללו. אבל זה אופניים, הצוללת לתוך זה ממש מהר.
בשניות, כן. כן.
אני מתרגשת, אני גם קצת חוששת, אני רואה כאן את התנך, ואני לא אמרתי, אבל אני ותנך כאילו... מבחינתי זה של התיכון, מאז לא נגעתי, לא קראתי. זה אמנם מסקרן אותי, ובטח בתקופה האחרונה יש לי איזה יותר משיכה לשם, ועדיין אני חוששת, אני מרגישה שזה לא אזור הנוחות שלי.
ואני אגיד לך שזה מדהים, כי זה מתוך מלא פעמים, כאילו או בטלפון לפני, או תוך כדי הפודקאסט, כאילו זה הרגע כזה שאומרים, אני רוצה לספר, שזה הכל טוב, הכל טוב. הכל מעולה, אפילו יותר, אני אגיד לפעמים שזה אפילו יותר טוב, כי יש בזה משהו שנותן מבט מאוד רענן, ואז מגיעה פרשנות כאילו משוגעת לגמרי.
ברור,
מדהימה.
זה עין חיצונית, קוראים לזה בשירות הביטחון. עין חיצונית.
אין, ומביאים דברים שכאילו נשמטת את הלסת, כן. והדיבר האחרון...
ובעינינו, הכי חשוב,
כן.
זה הליברליות של היהדות.
הליברליות, כן. אנשים לא מבינים, אנשים, כאילו כל פעם מחדש, הייתי רואה את הרגע הזה, שאנשים הם מופתעים שיהדות ליברלית. ובאמת, גם בשיחות עם אנשים, וגם כשאנשים היו כותבים לי על זה, כאילו, זה שיהדות היא ליברלית, אז בואו נשמע קטע עם יפעת ביטון, שאנחנו מדברים על בנות צלופחד, ובעצם אנחנו מבינות שזה הפעם הראשונה בהיסטוריה שהוגש בגץ.
נשמע.
אז אני בעצם, אז מי הוא החוקה, בוודאי בימים ההם? הקדוש ברוך הוא.
נכון.
הוא זה שקובע את החוקה, את הכללים הבסיסיים ביותר, שהחוקים בסוף חייבים להתיישר נכון. לפיהם. וכאן אני רואה את ההקבלה היפה שאמרת, הן מגישות הבגץ הראשונות.
נכון.
אני לא יודעת מה הניע אותך לומר את זה, אולי חשבת על משה כמגיש הבגץ, כאילו, כבגץ, אבל הבגץ פה הוא הקדוש ברוך הוא. זה הסיפור,
כן.
האל.
כן, כן, כן.
הוא הבגץ, והוא הבגץ גם... בגלל הסטייה והסתירה שבין החוק, חקיקה הרגילה, כמו שאת מחוקקת, לבין חקיקה מכוננת שהיא נכון, החוקה.
הצדק. ומה שמדהים, זה שזה בגץ על זכויות נשים. כן, אני הגשתי כמה בגצים על זכויות נשים, יפת הגישה, גם הרבה בגצים על זכויות נשים. כאילו העניין הזה שבגץ הוא תמיד, הוא בעצם דואג לנשים, לזכויות של נשים, ובעצם זה כאילו בנות צלופחד עטרו לבגץ, או עטרו את העתירה הזה, ואלוהים אמר, נכון, הם צודקות, מגיע להם, מגיע להם זכויות, כאילו, זה מדהים. ואני גם סיפרתי הרבה בפודקאסט על הנושא של הקהילות המשתפות. וזה מאוד...
תסבירי.
זה קהילות שבהן נשים עולות לתורה. יש קהילות משתפות ויש קהילות שוויוניות, וזה בעצם, זה מאוד דומה. נשים שותפות בתפילה. חזניות, קורות בתורה, בר מצווה של הבן שלי. אז אני עליתי לתורה, הוא קרא את כל הפרשה, אני עליתי לתורה בשביעי, הוא עלה במפטיר, אז כאילו הייתי שם כשעשו את ה-999, וזרקו סוכריות, ואל ישיב, האיש שלי היה, הוא גם לימד אותו, אז הוא כאילו עמד לידו כל הזמן, וכאילו כשיונה עלה לתורה, עמדנו שני הצדדים שלו, התכסנו בתלית שלושתנו יחד, כשזרקו עלינו סוכריות, כדי שזה לא... כשזרקו עליו, סליחה, שזרקו עליו סוכריות, אני כך מתרגשתי, זרקו עליו סוכריות, כי חטפתי על הגב כמה צליפות, וככה זה אמור להיות. שני ההורים אמורים להיות, יחד עם הילדון החמוד, כשהוא עולה לתורה, ובהכל, גם בברית שלו, אני הייתי, כאילו, ממש היד שלי על הראש שלו בזמן הברית, אמרת לעצמי, אם הוא עובר את זה, אני אהיה שם בשבילו, אני לא נעלמת בעזרת נשים מאחורה, והכל, ואחרי שהוא קרא בתורה, אני עשיתי הכנסת ספר תורה, מה שנקרא, שזה חלק מתפילת שחרית, שגם שם את התפילה לשלום המדינה, ותפילה לחיילי צה"ל, אז זה מהפכה מאוד משמעותית שקורית ביהדות. משהו שאנשים, משהו שאנשים קצת זוכרים אולי, זה רחלי פרנקל, אמא של נפתלי פרנקל, משלושת הנערים החטופים, שהיא אמרה קדיש על הבן שלה, והיא עשתה את זה אז בטלוויזיה, אני זוכרת כאילו לפני כולם, בהלוויה שצולמה וזה, וזה הרגע שפתאום אנשים הבינו שזה לא הגיוני שנשים לא אומרות קדיש על ההורים שלהם, על הילדים שלהם חלילה, כאילו, ברור, למה לא? זה כל כך מובן מאליו, אבל זה לא. זה חלק מהמהפכה של הפמיניזם הדתי, שאני ממש שותפה לה, ומאוד, מאוד מאוד חשובה לי, ואני חושבת שהיא מאוד חשובה ליהדות, וזה גם מדהים, כי אנחנו רואים שכבר בספר בראשית, בפרק הראשון, אלוהים נותן את האופציה של השוויון, נאמר שבעצם נבראו בצלם אלוהים, זכר ונקבה ברא אותם. זאת אומרת, גם הזכר, גם הנקבה נבראו בצלם אלוהים, הם שווים, אופציית השוויון קיימת מההתחלה ביהדות, ואני חושבת שאחד התפקידים שלנו הוא לחשוף את האופציה הזאת, ובפודקאסט הזה עשינו את זה הרבה.
אמת.
כן.
ועוד נמשיך לעשות, אבל פשוט בתצורה אחרת.
אז רגע. הסיכום אחרי כל העשרה האלה, זה ש... אני חושבת שלא מעט אנשים כתבו לי על הפודקאסט, דברים ממש, ממש מרגשים. אנשים סיפרו שנגידה להם, מישהי סיפרה לי שעלה מערכת יחסים מורכבת עם אבא שלה. היא לא דתייה, אבא שלה דתי, אבל מערכת יחסים מורכבת עם אבא שלה. והרבה סביב היחס ליהדות. וכשהיא מצאת הפודקאסט, פתאום משהו נרגע בה. והסיבה שמשהו נרגע בה, זה שהיא הרגישה שהיא יכולה לתת לשני צדדים בנשמה שלה מקום ביחד. כי מצד אחד, כמו שאמרנו, אנשים אוהבים את היהדות. הם הרבה אנשים, המון אנשים, לא רוצים לבעוט ביהדות. משהו שהיה יותר בהתחלה, שאנשים כאילו בעטו ביהדות, או הייתה תפיסה כאילו בעטים ביהדות, לא משנה, לא ניכנס לזה. היום אנשים רוצים את היהדות, אבל גם באמת לא מוכנים לוותר על זכויות של להט"ב, של נשים, וכאילו, וזה כאילו נתפס כקונפליקט. והיהדות הליברלית, או הפרשנות שלנו, או הפודקאסט, זה פרשת דרכים, הוא בעצם אומר, זה לא, זה בסדר גמור, זה ביחד, זה אמור להיות ביחד. היהדות היא ליברלית, היהדות היא שוויונית, היהדות מעוניינת שלאנשים יהיה מקום ביהדות, היהדות נותנת מקום למיעוטים, היהדות לא יוצאת נגד, היא להפך, היא דת של אהבה, היא תרבות של אהבה, ואנחנו רואים שהאהבה הזו היא מאוד נוכחת כאילו בחיים הישראלים שלנו, זאת אומרת, עם המילה שהכי הרבה נוכחת במכתבים של נופלים זה אהבה, זה לא מפתיע שאנחנו אומרים כל יום ואהבת, בשמה ישראל, וזה לא מפתיע שהמצווה שלנו היא לאהוב את האחר, ולאהוב את הגר, ואהבת לרעך כמוך, כאילו...
מדברים הכי בסיסיים.
ולנו זה כאילו משהו נורא נורא נובע וברור בעם שלנו, ואני חושבת שהיכולת למנוע את המאבק הזה, בין שני הזרמים שכאילו קיימים בחברה שלנו, הזרם שהוא כאילו שם את היהדות במרכז, והזרם ששם את הדמוקרטיה, את הליברליות במרכז. ואנחנו רואים, לא, זה... אנחנו לא צריכים לריב, זה באמת אמור להיות ביחד.
זאת לא הכלאה יהודית ודמוקרטית.
לא, זה הסיפור שלנו.
זה הסיפור שלנו.
זה הסיפור שלנו, הדמוקרטיה בעולם, הערכים הליברליים בעולם, הרבה מאוד הגיעו מהיהדות. בארצות הברית יודעים את זה, אתה יודע שבנג'מן פרנקלין, אחד המייסדים של ארצות הברית, רצה שהם ידברו עברית. כלומר, אנחנו האומה של הדמוקרטיה, הדמוקרטיה הגיעה מה-Old Testament, כאילו מהתנך, ברור שאנחנו צריכים לדבר עברית, זה לא קרה. זה גם באמת היה נורא מוזר אם בארצות הברית הם מדברים עברית, אבל לא משנה, אבל באמת, זה הקטע של העם שלנו, וכאילו שכחנו את זה לאורך הדרך, ובפודקאסט הזה, אז החזרנו את זה.
אמת. אבל אנחנו נמשיך לעשות את זה.
אנחנו נמשיך, כן. זה הולך עוד בתצורה אחרת, עם איזשהו טוויסט, אבל זה יהיה ממש מגניב. אני אגיד שאני אקח טיפה כמה שבועות, אני נוסעת לנסיעת עבודה, שבועיים שלושה, נחזור עם דברים מגניבים לחלוטין.
סיול שלום ותחזרי בשלום. אני חושב שהיה מאוד, גם אמרתי, מגוון.
כן.
שזה דבר בעיניי, מאוד מאוד חשוב, וגם חדשני ומחדש בהרבה דברים, כמו שאת עושה בכל מיני דברים אחרים בעשייה הציבורית שלך.
תודה.
ואם תאזינו לפרקים, מה שטוב בפודקאסט, בכלל בפלטפורמת הפודקאסטים, רחל, את באה מהרבה מעולמות האקטואליה.
כן.
אבל הדברים האלה הם טיימלס.
הם טיימלס.
אז אתם תעשו נכון, אם תגללו אחורה ותקשיבו לפרקים, גם אם זה לא פרשת השבוע, בהכרח
לא,
של השבוע.
לא, זה בסדר, זה...
זה לא משנה, זה סיפורים.
נכון.
שדרכם אנחנו מנסים לראות את הדברים קצת, בצורה קצת יותר אופטימית, ליברלית, פתוחה, מחבקת, אוהבת, כל הדברים שציינו כאן, כן. כדי שנמצא קצת נחמה.
ואני אגיד לך, אני לא חושבת שאנחנו מנסים, אני חושבת שאנחנו מצליחים.
שמצליחים לאט,
כן,
לאט, נכון.
כן, אנחנו עושים את זה.
דור לדור יביע אומר.
כן, ואני גם אומרת, זה מייצר הרבה אופטימיות לדעתי, לגבי העתיד של החברה הישראלית. אז שנמאס לכם מהחדשות, באמת, שנהיה בריאים איזה חדשות יצאו לנו.
חבל על הזמן.
תקשיבו לפרק, שניים, תרגעו. ויאללה, שיהיה בכיף, ונחזור עוד מעט.
אמן.
אמן. איתמר רואי, האורך הראשי של אולין, ואני רחל עזריה, אנחנו פרשת דרכים.
אמת.
פרק סיום עונה. איזה כיף.
איזה כיף, תודה רבה.
תאזינו, אני תמיד צריכה לומר בסוף.
תאזינו, תשתפו את הערוץ הזה.
בדיוק, תחזרו לפרקים אחרים.
אני חפרתי לך בהתחלה על זה לפני שנתיים.
כן, פרקים פסיכיים, כן, לקח לי זמן שלמדתי לומר את זה. פרקים מהממים בזה, עם ישראל
שם. עם ישראל.
שיהיה בכיף. יאללה, ביי. ואם אתם רוצים למצוא את כל הפרקים וכל הרילסים, הקטעים הקצרים, הכל נמצא בערוץ היוטיוב שלי, תעשו אותו, רחל עזריה, ורחל עזריה פרשת דרכים, ואתם תמצאו שם את כל החומרים, איסוף מסודר, שיהיה לכם בכיף.